אנחנו נוהגים לתת לשיחות הדרמה שמות, גם מבקשים מאיתנו כדי שיהיה לזה כותרת במילים. חלק מהאנשים הזמן העכשיו שלהם שהם שומעים את השיחה יהיה בכלל זמן אחר בהקלטות. אני חושב שדוד קרא אתמול לשיחה המצוינת שהוא נתן, הראיות ומוות, נכון? אני רוצה להיות מקורי הערב, אז לשיחה שלי אקרא מוות והראיות. אולי מוות והראיות ואהבה. ואני רוצה להתחיל לדבר דווקא ממשהו שאנחנו מדברים עליו בדרך כלל מחר במסגרת השיחה שלנו שנוגעת להמשך התרגול. במהלכה אנחנו בדרך כלל מדברים בין השאר על מקום שנקרא משיב נפש בכליל. אני רואה לפחות חיוך אחד, מישהו מכיר? מישהו היה? ידיים. אוקיי. משיב נפש זה מקום שהתחיל כסטודיו שנבנה על ידי אחד מראשוני כליל, ישראל רוזמן, והיווה במשך שנים, הוא בנה מקום ישראל, האמת הרבה בגלל הצורך שלו כמורה לאלכסנדר, והוא היווה מקום שבו בין השאר התארחו כל מיני סדנאות, והיינו עושים שם לפעמים דברים של תובנה, בעיקר סטיבן ואני, היינו מעבירים שם דברים. האמת שאני שחי המון המון שנים בכליל, הפעם הראשונה שהגעתי לשם, זה היה לדעתי ב-98, היה בסוף שבוע של הסנגה, שהיה שם במקום הזה, אז הוא עדיין לא נקרא משיב נפש. אני זוכר, מלחמת לבנון השנייה הייתה ב-2006, נכון? במהלך הזמן הזה, שהאזור היה גם די מופגז, לא כמו עכשיו, כמו שהיה עכשיו, אבל גם היה לא נעים, ישראל החליט שהוא בונה. זה מקום שהיה עם גג חד-כיווני, הוא החליט לבנות עוד גג ולהרחיב אותו. אני מאוד זוכר את זה כי דסי זוגתי יחד עם סיני הבת הקטנה שלנו עזבו את כליל, ואני באותו זמן עזרתי לו, הייתי בא הרבה לעזור לו לבנות. הוא היה מסתדר גם לבד, זה היה מדהים איך הוא מרים קורות ענקיות ועושה, בונה עוד רפטר בגג ועוד רפטר בגג. מי שהיה שם גם מכיר את הגמלונים המדהימים. וקצת אחרי שהוא סיים לבנות ולהרחיב את המקום, תהיה לנו בעיה עם איזשהו בית ספר אלטרנטיבי שהקמנו בכליל, שנקרא שיח, ועברנו אל המקום הזה. היינו בעצם בתוך אותו מבנה במשך שנתיים, גם הרחבנו קצת את החצר. קצר את הסיפור, כשזה חלף, הגיעה מישהי מתרגלת מתובנה, סופיה, ואמרה, זה נורא חבל שהמקום הזה משתמשים בו פעם ב- ומזכירים אותו. כדאי להפוך אותו למרכז של ממש. אמרנו לה, כן, זה רעיון נהדר, אבל איך? נראה עם בעיה, אני מזכירה אותו. אני מזכירה אותו על בסיס של קבע, ומתחיל לעשות פה יותר פעילויות. וככה היה. והמקום עבר כל מיני חבלי לידה עד שהוא לאט לאט קיבל את הצורה שלו, ועד שהוקמה עמותה שנקראת עמותת משיב נפש, שמובילה אותו ועושה בו את כל החשיבה. ולמקום יש בעצם שתי כנפיים, כנף אחת שהוא מארח כל מיני פעילויות, ריטריטים, ריטריטים אישיים, עד שהתחילו פה בעין דור, הוזכר באופן קבוע והתחילו להיות ריטריטים אישיים, היה המקום היחידי בעצם שממש אפשר היה לעשות בו ריטריטים אישיים, מקום נורא נורא, מקום קטנצ'יק, נורא נורא פשוט, זה מין אולם מדיטציה שצמוד אליו מטבח וחדר אוכל, לינה באוהלים, אבל גם ריטריטים, בריטריטים קצת אחרים, ריטריט טבע, ריטריט של אינסייד דיאלוג, ריטריט של קונטקט ויפאסנה, שאני מלמד שם המון שנים עם אריה בורשטיין, וכנף אחת של הפעילויות, והכנף השנייה היא בעצם כנף של ריטריט שירות מאוד מאוד אינטנסיבי, אינטנסיבי לא מבחינת זה שהוא נורא צפוף, אלא מבחינת הזמן, אנשים מגיעים אליו, לרוב אנשים שיוצאים מכאן, מריטריטים, ורוצים לתרגל בצורה יותר, יותר קרובה לחיים, כי ריטריט שירות הוא ריטריט שיש בו, אנחנו מתרגלים בו לא רק מדיטציה, יש בו גם אינטראקציה ושפה ושירות, והתמודדות בכל הלבלים של הדרך השמונה המתומנת, מגיעים לתקופה של 3 חודשים לפחות, ובמקום תמיד ישנם בין 2 ל-5 אנשים שנמצאים בתוך ריטריט שירות, הם מלווים באופן קבוע על ידי סטיבן ועל ידי, וחיים חיי דרמה, וחלקם גם נשארים תקופות ארוכות. אז זה כמה משפטים על משיב נפש, ואני מניח שבהמשך הדברים שלי תעלה ההבנה למה החלטתי לדבר על משיב נפש היום ולא מחר, אולי מחר גם, אולי לא. אז אני אעשה רגע ויזוז למקום אחר, והמקום אחר שעולה לי זה היום בבוקר. היום בבוקר כשהתעוררתי, לא יודע בדיוק כמה דקות אחרי שכבר הייתי ער, לא, כבר עשיתי מקלחת וכולי, כשבאתי לצאת מהחדר התכוונתי לעשות הליכה קצרה לפני הישיבה של הבוקר, עלה בי הזיכרון כזה, אני עושה שיחת דרמה הערב, ואז מיד אחריה עלה כזה המקום, על מה אתה הולך לדבר? ופתחתי את הדלת בבניין של המורות, כפי שנקרא בתובנה בניין של המורים, בניין של המורות, יש מול הדלת שלי מין שולחן, ויש עליו פסל של איש יושב, ולצידו מין משטח כזה שכתוב עליו לזכרו. זה עבודת חמר שעשתה סנדיה, שבטח רבים מכם מכירים, בהתחלה, כמין התחלה של פינה לזכרו של יונתן דומיניץ, מכירים? יונתן הוא אחד המורים האהובים והוותיקים בתובנה, ודמות מאוד בולטת בסנגה הישראלית, שלימד פה הרבה, שהיה לו חלק מאוד מרכזי בזה שתובנה עברה לכאן, שמי מכם שמסתובב את כל הבוסטן ומאחורה, זה היה איזשהו ויז'ן ויוזמה שלו. ויונתן התמודד בשנתיים והאחרונות עם סרטן, שהיה בזה גם משהו כמו, לא יודע איך לקרוא לזה, בהפוך על הפוך. יונתן היה המורה המרכזי בעמותת אחד על אחד, ממכם שמכיר, זה עמותה שמרכזת מתרגלים ומתרגלות מנוסים שמתנדבים ללוות אנשים שמתמודדים עם סרטן, להקנות להם, לעזור להם לרכוש גם כלים של תרגול מדיטטיבי וגם מקום מתוך ההגות של הדרמה, מתוך אותה תנועה שאנחנו עושים כאן ביחד כאן, של ההנחכה של מותינו ושל המקום של להתקרב למחוזות שלא אינטואיטיבי לנו, ובחברה ובתרבות שלנו והרבה פעם הולך אחרת. ונותן שנים היה מתנדב כל שבוע באוספיס בתל השומר, ובהמשך היה המורה הדומיננטי בהקמה של הארגון הזה. הוא התמודד כשנתיים עם סרטן, היו לי הרבה מאוד שיחות איתו במהלך הזמן הזה, והוא שוב ושוב הנחיח את מקום של להחזיק ביחד, את המקום, הייתי שואל אותו לפעמים, כשהוא מספר לי על כל מיני גילויים שהוא גילה בתקופה הזאת, במסע הפנימי שלו, ומאוד נכח הרצון שלו לחיות. לפעמים הייתי שואל אותו, אתה יודע שיכול להיות שתמות? הוא היה אומר לי, אירן, כן, אני יודע ואני מוכן למות, אני רוצה לחיות. והוא התנהל עם הדיאלקטיקה הזה בחייו, גם כמורה, הוא היה גם יושב כאן ופותח, משתף מתוך המסע שלו. ולפני כמה חודשים הוא נפטר. אני חוקך כזה בדעתי, עולה לי איזשהו סיפור שהוא כמעט מרגיש לי מוזר. חוקך בדעתי עם לשתף בו. בבוקר שאחרי שיונתן נפטר, ביום בעצם של ההלוויה, הלכתי לשחות בים, אני שוחה בים כל שבוע, הלכתי עם שני חברים, והגעתי מוקדם, ישבתי קצת על החול לבד עם הים מהרהר ביונתן, שולח לו אהבה, ואז התחלנו לשחות, אני קצת מסתרך מאחורה, חברים אחרים שוחים יותר מהר ממני, והגענו לאיזושהי נקודה, אנחנו שוחים לאורך החוף, אז מזהים, עברנו איזה קילומטר, החבר הראשון עצר, כזה היינו שם, ואז הוא אמר, תגידו, אתם רואים את הדג הקטן הזה? אני וגל, הבחור שאמרו לו, לא, איזה גל, איזה דג? הוא אומר שזה דג קטן ששוחה איתנו. אז הכנסנו את הראש להסתכל, ובדיוק עברה צבת ים נורא גדולה. ואנחנו כך כזה אחריה, גל עם נשימה ארוכה, כי הוא צולל צלילה חופשית, אז הוא המון זמן בלי זה, אני מוציא ומכניס, ואחרי כמה זמן, אם לא יודע אם יצא לכם לראות צבים בים, מרגישים שהם כבר מין אומרים, שחררו, כבר מין עושים כזה סיבובים, לא רוצים שנשחרר אותם. וכזה הוצאנו את הראש, ואז גל פתאום אומר, כן, גם אני ראיתי את הדג. אני מסתכל, אני לא רואה שום דבר. אומרים, הנה הוא פה, מסתכל, אני לא רואה כלום. אמרנו, טוב, בואו נתחיל לשחות בחזרה. ואנחנו שוחים, מתחילים לשחות בחזרה, ותוך כדי כזה עברת לי המחשבה, אני המון פעם שחייה, יש פה אנשים ששוחים, שחייה זה פעילות נורא מדיטטיבית, אפשר גם לעשות כל מיני ממש פרקטיקות, אם רוצים, או מתמקד בתנועות, בסגנון, בנשימה, להיפתח. באותו בוקר מצאתי את עצמי שוחה ומתרגל מטה. ואז עברה לי המחשבה שאולי יש קשר בין זה שהדג זה זה שהם אומרים שבא והמטה. מכיר מניסיון של המון שנים שבאזורים של מדיטציה כמו המקום הזה, הוויברציה מורגשת ובעלי החיים מרגישים את זה. צריך להיות במרכז מדיטציה באוסטרליה עם קנגורים שמסתובבים בין האנשים. צריך לשבת פה בריטריט אישי עם טווס שהיה בה כל יום ואוכל איתי כאילו מאותו שולחן. עברה לי המחשבה, אולי זה מין קשור. ואיך שהמחשבה הזאת עברה לי בראש, פתאום מסתכל ואני רואה דג. כזה קטן, אפור, מוקף כולו במין פס צהוב. אמרתי, איזה מוזר. ואז קצת הם חיכו לי, עודד וגל, ואז שיתפתי אותם במחשבה שלי, שאולי, ואין, ראיתי את הדג הזה. עודד אומר, תמבין, הוא כבר יותר מקילומטר איתנו. אני אומר, אולי זה קשור לזה שאני מתרגל עכשיו מטה. כן, אולי, מחשבה שעשעת. אני ממשיך לשחות, הם רחוקים ממני יותר, והדג לידי. אני רואה אותו כל הזמן בתוך כך לידי. ואני שוחה ורואה אותו ו... ובאות לי כאן, מה זה? זה קשור ליונתן? מה הוא? אתה רוצה משהו? ואז באיזה נקודה אני מין נעצר, אני מסתכל ואני רואה אותו פשוט מסתובב, ואז הוא ממש נגע בי עוד פעם ועוד פעם. ונזכרתי ש... אני חושב ששבועיים לפני כן, יונתן כבר היה מאושפז, הייתי אצלו בבית החולים, שבתי לידו, ובאותו יום הייתה גם הבת שלו. ובחורה בת 23. והיא בהתחלה שאלה אותי אם אני רוצה להיות איתו לבד, אמרתי לה שלא, איך פעם אמרה לי, תהיה איתו לבד, אחר כך היא הצטרפה וישבנו ביחד. ואז באיזשהו קטע היא אמרה לי, היא מסתכלת עליו, ואמרה לי, אני כל הזמן מבקשת ממנו שייתן לי סימנים, שימשיך לתת לי סימנים. ופתאום באותו רגע נזכרתי בזה, עלה בי הזיכרון שלה אומרת לי את זה, ודג עושה לי ככה. ועלתה בי התרגשות נורא גדולה. ומשהו בי כזה אמר, תירגע, ולקחתי כזה את המצוף שחייה שלי, ומין דממתי, מסתכל, ואז פתאום עלה בי משהו, יכול להיות שזה מתקשר למה שבשפה מסוימת, אומרים תקשור, אני ממש לא מתחבר לשפה הזאת, אבל עלה בי מין ידיעה נורא ברורה כזאת, של תגיד לגילי, שאני כל הזמן איתה, כל הזמן נותן לה סימנים. וכשעלתה בי המחשבה הזאת, הלב התחיל לדפוק לי, ואני נורא נורא התרגשתי. הייתה בי כמו מין, יונתן, יונתן, זה אתה, אתה כאן. והרגשתי שאני לא רוצה לזוז מפה אף פעם. וכשהבנתי את זה, משהו בי אמר, סע, לך. והמשכתי לשחות, הייתי כבר די קרוב לחוף, החברים חיכו לי שם בתוך המים, והגעתי וסיפרתי להם את זה. הם גם מין התעניינו והתרגשו, ואז פתאום הסתכלתי, אמרתי להם, הוא פה, הדג עוד פה. אנחנו מסתכלים והוא מסביבנו, מפרפר, מקפיץ את המים, ועודד אומר, זה מטורף, זה כבר 2 קילומטר. אני כזה מסתכל ומסתכל, ואז פתאום עוברת בי המחשבה, עד שתגיעי לחוף מבטחים. וברגע שזה עברה, מול העיניים ראיתי את הדג עושה, ג'ז'ט, ושוחה. אם אתם שומעים את הדברים שלי ועולה בכם ציניות או סקפטיות, אני מה זה מבין אתכם. אם הייתי מקשיב למישהו אומר את מה שאני אומר עכשיו, הייתי אומר, נו, מה זה החרטה הזאת? נו, בסדר, ואולי היית במצב, רצית. אני לא יודע להסביר את זה. אמרה לי אחר כך, אלה, חברה וקולגה שסיפרתי לה את זה. אנחנו נפגשנו בדיוק לפני ששיתפתי את זה, את גילי, שהרגשתי שזה ברכה גילי, הבת שלו, שזה סיפור שהוא שלה. והיא אמרה לי, אז ערן, הוא לא רק שלי, ואני מבקשת שתספר אותו, תגיד אותו גם לאנשים. אז אפילו תזכורת נפלאה בשבילי, עם עוד איזה 10 שנים, אני פתאום אפגוש מישהו ויגיד לי, את, אני עוד קיר את הסיפור. אז כשסיפרתי את זה לאלה, רגע לפני שהתייעצתי איתה, גם הכי מרגישה עם מה היא חושבת, אם לספר את זה, אני מרגיש שזה נכון וצורך. היא אמרה לי, אני מרגישה הסיפור הזה הוא לא רק של גילי, נתן פה גם נתן שיעור גם לך וגם לו. שניכם רציונליים כאלה, רציניים כאלה, ועשה לכם. אז אני אחזור להיום בבוקר. אז יצאתי מהבניין ו התחלתי ללכת, עברתי פה לכיוון חדר האוכל. אז כשעברתי ליד חדר האוכל, הפניתי את המבט שמאל על הדשא הגדול. הייתם בדשא הגדול, נכון? ראיתם את הקורסאות עץ? כתוב עליהם גם, נכון? מילים טובות. אתם יודעים איך הכיסאות עץ האלה הגיעו לכאן? יש בתובנה, בעצם במשיב נפש שאני פגשתי אותה, היא באותה מתרגלת מאוד מאוד מסורה, מורה ליוגה, מתרגלת של המון שנים, הגיעה לפני 4 שנים למשיב נפש, הייתה שם בריטריט שירות, אז ליוויתי אותה, הכרתי אותה. אישה ילדה מקסימה בשם גלגול, עם עיניים בורקות וצחוק נורא גדול. לפני כמה וכמה חודשים גל גול שגרה בכליל, בן הזוג שלה גל, שהוא גם הגל ששחה איתי באותו בוקר, נסעה כמו שאנחנו נוסעים, מי שמכיר את כליל, מצומת כליל לכיוון צומת ג'אט, כביש נוראי, כביש צר עם פיתולים, ויש בו, יש בו הרבה נהגים גם שנוהגים נורא מהר. נסעה לכפר ליד, ונסעה לכביש הזה מצומת כליל לצומת ג'אט, מרחק כמה דקות מהבית, והיא עברה את הכביש המחריד הזה, והגיעה לצומת שלפני כמה שנים גם שמו לנו רמזור בה, צומת כשקשה לצאת ממנה, יש בה רמזור, ועמדה ברמזור, ברמזור אדום. ככה, ופתאום איזושהי מכונית שהגיעה מפה, מהר מאוד איבדה שליטה, ונכנסה ברכב שבו היא נהגה. גלגול נהרגה במקום. למוות אין, הוא לא עובד לפי גילאים או סטטיסטיקות. כמו הרבה פעמים, כמו נוהגים לחשוב, טוב, זה ביזנס של מה הגיל הממוצע שאנשים נהרגים בו, מתים בו. אנחנו יודעים שזה לא ככה, אבל אנחנו שמים את זה בצד. רק כשאני אומר סטטיסטיקה, אני תמיד נזכר שקראתי פעם, וזה, אני מאוד אוהב, אהבתי עוד פעם, עוד הרבה יותר NBA, ספורט בכלל. הייתי פעם כתב ספורט בעיתון העיר. ובספורט, היום גם פה זה יותר מקובל, אבל ב-NBA מתמיד יש המון סטטיסטיקות. הרבה פעמים אנשים שאומרים, אני נורא נורא אהבתי את זה. וכתב, היה כתוב איזשהו מאמר על לארי בירד, מכירים? יש פה דמות של ווינר, על המקום הזה של ספורטאי שמתעלה ברגעי C. ואז כדי להמחיש את המשמעות של זה שלא כל נקודות או סל יש להם אותה משמעות, אותו כתב מנחם לס ציטט את המורה שלו מהאוניברסיטה שאמר שאם אנחנו שמים רגל אחת במים רותחים ורגל אחת במים קפואים, סטטיסטית אמור להיות לנו נעים. והמוות, מלאך המוות לא קורא טבלאות סטטיסטיקה. אמא שלי, שגם היא כבר לא חיה, נהגה לספר לי שאבא שלי נהג לספר סיפור על סמרה, ככה קראו לסיפור הזה, ככה היא הייתה קוראת לסיפור הזה. והסיפור על סמרה מספר על זה שהתקרב איזשהו חג, באיזשהו אחוזה עמדו להכין את ארוחת החג, ובעל הבית שלח את המשרת שלו לעיר הקרובה להביא מצרכים. המשרת הסתובב שם בין הדוכנים השונים, ופתאום ליד אחד הדוכנים הוא ראה את מלאך המוות. הוא נורא נורא נבהל, והוא שמט מיד את כל מה שהיה לו בידיים, להזדרז לחזור לאחוזה. כל פעם אני אומר לעצמי, אתה נותן שיחה דרמה, אל תאכל ארוחת ערב. אבל הגרגרנות לא עומדת בזה. והוא חזר לאחוזה ואמר לבעל הבית שלו, סיפר לו, הייתי בשוק וזה, ופתאום ראיתי את מלאך המוות, אני חייב לברוח. הוא אומר לו, כן, בטח. הוא אומר לו, תשמע, לך לאורווה שלי, קח את הסוס הלבן, הוא הסוס הכי טוב, תרכב איתו, תרכב כל הזמן מזרחה. תוך יומיים, עם הסוס הלבן, תוך יומיים, אתה מגיע לסמרה. שם תהיה בטוח. עיר גדולה, עם אנשים טובים. ואז הוא יושב עם עצמו, והוא מרגיש שהוא מתקומם. הוא מכיר את, את המשרת הזה מאז שהוא נולד, הם נולדו ביחד באותה אחוזה, הוא הבן של בעל הבית הקודם, והמשרת הבן של המשרת הקודם. והוא איש טוב, וגם הוא עצמו מחזיק מעצמו איש שער דרך, זה לא פייר. ואז הוא מבקש שירתמו לו את המרכבה והולך לשוק. הוא הולך לשוק ומסתובב, ומחפש את מלאך המוות. מחפש, 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 הוא לא רואה. ופתאום ליד הדוכן של העגבניות הוא רואה אותו. הוא כזה דופק לו כזה על הגב, מלאך המוות מסתובב אליו. אומר לו, כן, יכול לעזור. אומר לו, אתה לא בסדר. אז מלאך המוות אומר לו, אני, מה עשיתי? אז הוא אומר לו, העבד שלי הוא איש דבש, הוא בן אדם יקר, נקי הליכות. וגם אני בן אדם טוב, למה אתה מבהיל אותו? אז מלאך המוות אומר לו, אוי, אני הבעלתי אותו? אני מה זה מצטער? אני פשוט נורא הופתעתי לראות אותו כאן. כי יש לי איתו פגישה, עוד יומיים, בסמרה. מה זה אומר? לחיות מה שאנחנו קוראים להם החיים שלנו, עם הידיעה המאוד ודאית, אולי הידיעה הכי ודאית שיש לנו, שהחיים, החיים שלי, כמו שאני תופס את עצמי, הסתיימו. זה יהיה קומפוסט. ואין לי מושג אמיתי, ממשי, מה זה אומר. מוות הוא אולי המחשה של הבלתי נתפסות האולטימטיבית. של מה שאנחנו קוראים לו חיים. יש ספר מעניין של, אני לא יודע לומר את שמה, היא רבה צרפתיה, דלפי, אני לא יודע לומר את שם המשפחה. את יודעת להגיד? מסות על המוות. והיא מדברת שם באיזשהו מקום, היא מספרת על דיאלוג, עם ילד שאח שלו נפטר, אח שלו הקטן, הוא גם הוא עצמו ילד צעיר. והוא אומר לה, אני מבקש ממך שתגידי לי, איפה הוא? אני מוכרח להבין איפה אייזיק, אח שלי. ההורים שלי מבלבלים אותי. הם אומרים לי, הוא איננו. ואז הם אומרים לי, הוא עלה לשמיים. ואז הם אומרים לי, מחר נקבור אותו. אז אני לא מבין איפה הוא, באדמה או בשמיים. היא ממשיכה ואומרת, אז אולי ההגדרה הכי קולעת למוות היא שאין לו מילים. אנחנו מהלכים כאן בטריטוריה שנגמרות בה המילים, לא רק של מי שמת ואולי לא ידבר יותר, אלא גם של התדהמה שלנו, של חוסר התפיסה. ונראה שדתות הרבה פעמים מנסות לייצר איזה שהם הסברים, של להפוך את זה למשהו נתפס, אולי למצוא בזה איזושהי נחמה. גן עדן, גיהנום, העולם הבא, גלגול נשמות. וזה משהו, זה מה שקורה. אני אחזור לזה, אני חושב, אבל אני רוצה רגע לחזור לאחור. אז את הכיסאות עץ האלה הכין, אמרתי כבר? התחלתי להגיד. את הכיסאות עץ האלה הכין גל, בן זוגה של גל גול. אחרי שהיא נהרגה עם האהבה הגדולה שלה אל תובנה, אל אנדור, אל המתרגלים בכלל. הוא חש שזאת תהיה המשכיות כל כך ראויה לאדם שהיא הייתה, למי שקראנו גלגול. ובאיזשהו אופן נוכחת איתנו. וכשהמשכתי ללכת שם, הקפתי את הדשא, וירדתי לפה לעולם המדיטציה, ואחר כך חזרתי לחדר, רציתי לעשות קצת מתיחות, ואיך שנכנסתי לחדר, הטלפון, לנו יש טלפונים בחדרים. אין לכם מה לקנא בנו. טלפון שלי ויברט. ניגשתי אליו. זה לא קורה לי בדרך כלל, אבל ניגשתי אליו עם מחשבה של מה קרה. פתחתי את המסך, הוא כבר הפסיק לברברת, ראיתי שהיו לי כמה שיחות. האחרונה ראיתי שהיא מאסף, אסף כץ, חלק מכירים. מנחה בתובנה, מתרגל ותיק, ומי שהוא כרגע לא חי בכליל ומשיב נפש, אבל הוא היה אחת הדמויות הדומיננטיות, ולהפוך את משיב נפש למקום שהוא היום עם החמש ישיבות ביום ו-16 שעות שתיקה ומסורת של עשייה ביחד. ועוד 2 או 3 שיחות מדסי, בת הזוג שלי. ובאמת, אני לא בדרך כלל רואה בתוך הזה, אפילו בדרך כלל לא מתקשרת אליי כשאני בריטריט. אז החסרתי לה, התקשרתי אליה. והמשפט הראשון שהיא אמרה לי, רני, אתה כבר יודע? אמרתי לה, לא דסי, אני לא יודע. עלתה בי איזושהי, פתאום ראיתי שהטלפון זה, ועלתה בי מה קרה, אבל לא, אני לא יודע. היא אמרה לי שמשיב נפש נשרף הלילה. וישראל נפטר. כן. כשסיפרתי את זה בבוקר לאודליה ולדוד, דלי אמרה, בדיוק קודם רציתי להגיד שאני מקווה ושאולי בריטריט הזה לא יקרה מוות. קורה לא פעם במהלך ריטריט שמתקבלת איזושהי בשורה, אפילו כמה מכם ביקשו לידע אותנו לפני כן שיכול להיות שמישהו בבית שנמצא במקום שזה יותר צפוי. כן, לא ידוע מה קרה בדיוק, אבל אפשר להניח שהייתה שם איזושהי תאונה, אולי בד שהיה קרוב לתנור שנדלק בבית של ישראל, וזה נדלק, זה נדלק, זה נדלק נורא מהר. עצים בעיקר. התקשרתי אחר כך לסטיבן, הם היו חברים מאוד מאוד טובים, סטיבן וישראל, הם הגיעו לכליל כמעט ביחד, הייתה ביניהם קרבה מאוד גדולה, והוא סיפר לי שהשבוע כשהוא העביר את השיעור שלו במשיב נפש, זו קבוצה של תלמידים, ישראל נכנס. ישראל, מי שמכיר אותו, היה מין שובב כזה. היה אוהב כזה. מה שקד, לפעמים מי שיצא לו להיות בריטריט שתיקה, לפעמים היה מפעיל את המסור בחוץ. ומה שהוא אמר להם זה שהוא מוצא את עצמו מוקסם מלהסתכל, הוא אמר להם ממש באותו יום, מלהסתכל על האש. אני מרגיש שהלהבות שמרקדות מראות לנו ומלמדות אותנו שהחיים כולם הם צורה שכל הזמן משתנה. כשאנחנו שומעים על מוות ומדברים על מוות, עולה בנו בין השאר, והרבה פעמים זה מרגיש בעיקר, וזה כל כך טבעי, קיבוץ, או רתיעה או פחד. אבל אולי זה לא חייב להיות הכל. סטיבן ג'נקינסון, שמרגיש לי מאוד נוכח בריטריט הזה, הזכרנו אותו כבר מספר פעמים, אולי לא סתם, הוא מכנים אותו מלאך המוות. איש שהנושא של המוות וההזמנה לאי הרתעות ממנו הם כמו הוויז'ן של חייו, אומר באיזשהו מקום שאפשר להגיד שצער, יגון ואבל הם סוג של אהבה, דרך של אהבה, זה אהבה למה שכבר איננו נמצא. זה מסתדר לכם? ואז הוא ממשיך כדרכו של ג'נקינסון, הוא אוהב לעשות את זה, הוא אומר, אם ניקח את המשפט הזה ונהפוך אותו על ראשו, אז מה שנקבל זה שאהבה זה אבל על מה שעדיין כן נמצא. ואיך שלא מסתכלים על זה, הוא אומר, מדובר בהסדר תלוי זמן. למה המוות מעורר בנו כזאת רתיעה? ממה אנחנו כל כך מפחדים? תראו, באיזשהו מקום זה נראה עניין די פשוט. כולם מצליחים למות בסוף. תחשבו על זה, מיליארדים של אנשים כבר עשו את זה. זה נראה שהמוות עצמו הוא לא מה שמרתיע אותנו. אתה מעורר בנו חששות מה יהיה לפני כן? סבל? כאב? ומה יהיה אחרי? הלא ידוע. למה טילמן, מורה שנכנס מאוד חזק לחיי ובכלל לחיינו בסנגה הישראלית, הוא אומר שזה כמו להיפרד. החלק היותר מסובך זה להיפרד, וטוב נו וזה, ושתי עוד קפה. נזכר כשהיינו צעירים, ראש והלכנו, כאילו, מין. אמר, אבל בסוף זה פשוט, תרוק את הדלת. אבל הלפני, ומה יהיה אחרי? ג'נקינסון, הנה, אותו גוד אול ג'נקינסון אומר הוא לא משתמש במילה סטטיסטיקה, אבל זה נשמע כמו בסטטיסטיקה שהוא עשה עם המאות רבות של אנשים שהוא ליווה, אומר שהפחד השני בעוצמתו שלנו מהמוות הוא הפחד מהסבל לפני, מכאבים בעיקר, סבל וכאבים. הוא אומר שהוא גם מוצא שבמהלך השנים זה הולך וקטן בדעתו, בגלל השתכללות הרפואה והיכולת של הרפואה מאוד מאוד להתמודד ולהפחית, וגם הכרה חברתית יותר ויותר גדולה של אין צורך. הוא אומר שמתוך מה שהוא ראה, הפער הוא ניכר, הפחד הכי הכי גדול שלנו הוא מאחרי, ובעיקר, ובכך הוא מביא את הביקורת אולי על החברה והתרבות שלנו ביתר סט, מהעיון, annihilation, אם אמרתי את זה בסדר באנגלית. מהמקום שעמוק עמוק בתודעה שלנו, אין לנו, צורת ההסתכלות שלנו מובילה אל מקום שהמשמעות שלו אומרת אני יש, והמוות זה אומר אני אין. אין כלום. ובאיזשהו מקום, כאן בדיוק, נכנסת, לא שהיא לא הייתה לפני כן, אבל נכנסת בגדול הבודה דרמה. יצא לכם, באמת ששאלתי את זה היום, כמה אנשים, יצא לכם פעם לחלום בלילה שאתם נופלים מצוק? אתם מכירים את ה... הנפילה היא נורא אמיתית, היא חוויה נורא אמיתית. הפחד, אני הולך להתרסק, הוא... ומה מוציא אותנו מזה? מה מוציא אותנו מזה? אנחנו מתעוררים. כשאנחנו מתעוררים, אנחנו רואים את זה שפחד כרעיון, חלום, מיראז', חלום. שהקיום שהוא כמו יצק לעצמו, היה תעתוע. ואיך אנחנו יודעים שלא נתעורר? מכירים את צ'ואנג זה? חכם הטאואיזם? הוא אומר, אתמול בלילה חלמתי שאני פרפר. ואז התעוררתי וראיתי שאני בן אדם. עכשיו אני לא יודע. האם אני בן אדם שחלם שהוא פרפר? אולי אני פרפר? שחולם שהוא בן אדם. אנחנו הרבה פעמים מדברים על מוות עם ה' הידיעה, נכון? המוות. וגם על נשימה אנחנו מדברים כך, הרבה פעמים הנשימה. אנחנו בכלל, אנחנו אמורים, מאוד בשפה. כשאנחנו אומרים הנשימה, זה נשמע שיש דבר מה כזה, something. הנשימה. אני כבר 30 שנה מחפש אותה. נסה לתפוס אותה. הצלחתם? כל רגע מה שמקבל את השם שאיפה מת. כל רגע נולד משהו, קוראים לו הנשיפה, מת. צעד, צעד, ההליכה, אנחנו עושים את זה בשפה, איך קוראים לזה בדקדוק, שם הפעולה אני חושב. השפה, שהיא אבני ליבה של העולם הפנימי הצורני שלנו, עושה מזה דברים. גם כשהיא אומרת תהליך, היא עושה מתנועה, היא הורזת אותו. אז היא הורזת דורי, ערן. באיזשהו אופן אפשר לומר שאנחנו מטפחים את העירות כדי לראות מרגע לרגע לרגע, 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 את ההתרחשותיות הזאת שאני קורא לה אני. והתנועה הזאת של ההתמקמות מהמקום, במקום המקום שחווה את זה כאיזשהו דבר עם איזושהי מוצקות, ומוצקות יכולה להתרסק, כמו האני שבחלום, לראייה הכל כך מבהילה הזאת של פעימה, התרחשותיות, מדוזה. ההתקרבות אל מוות, ההסכמה להביט נכוחה, היא אחד להישיר מבט אל עובדת חיים, שככה זה, ואין תועלת מלנסות להפנות מבט. שתיים, היא מעוררת בנו מה שבשפה בודהיסטית קוראים לו סמווגה, בהילות רוחנית, דחיפות רוחנית. מה זה אומר לחיות חיים שבאופן שבו אני תופס אותם הסתיימו? מה זה עושה לכל הדברים שבהם אנחנו משקיעים כל כך הרבה אנרגיה כדי לנסות לשפר את מצב החיים שלנו? בתוך הקונטקסט הרבה יותר רחב הזה. וזה יכול להיות סוג של bad news, ומשהו מבאס ומדכא, אם אנחנו לא מתאים אוזן, אל זה שדווקא המוות, וזה הנקודה, מתחבר גם אל הנקודה השלישית, הראייה שלו, בכל מקום, בכל רגע, כל המיטות הקטנות, רגע, נולד ומת, נולד ומת, נולד ומת. תחושה, מחשבה, רגש, מראה, צליל, עולם התופעות. הטבע הזה שמזכיר לנו אותו, פותח אותנו אל טבענו האמיתי. שהוא לא מה שחשבנו, הוא גם לא שום דבר אחר. בואו נסיים ברגע של במה משותפת. אני מקדיש את השיחה הזאת לך, ישראל. בודה נסתר וממזר שכמוך. יהי זכרך ברוך.